שלום. אנחנו עוסקים כאן בשיעורים האלה בהגות של הגריד. הערב זה ג' שבט, שכל מי שהיה משומע לקחו של הגריד, התאריך הזה מעביר לו היום בגב צמרמורת, כי ג' שבט הוא יום הפטירה של אביו של הגריד, ובג' שבט במשך שנים רבות הוא היה מעביר את השיעור יורצייט, את השיעור המרכזי של השנה, בליימפורט אודיטוריום בישיבה אוניברסיטי. היו מקלים שם אלפי אנשים, והוא היה דורש שעות בהלכה ובהגדה. מיכל שאלה אותי, אמרתי לה שאני רוצה להזכיר את זה, שמה? אמרתי לה, דברי צמרמורת בגב, איך אפשר לא להזכיר את זה? כן, אוקיי, זה... אנחנו בפעם קודמת עסקנו בתפיסת הגריד לגבי מהותה רבת הסבל של הדת, הדרישה לאדם להקריב קורבן. כן, וניסינו לעמוד על משמעות הדברים, ניסינו לעמוד על משמעות הדברים ועל תפיסתו את הקריאה האלוקית לאדם להקריב קורבן. וראינו שמצד אחד יש בה מין הדמיון לתפיסות של ראשונים שקראו, ראו בטעמי המצוות של תחומים הקשורים בצרכי הגוף וביחס אליו קריאה לאדם להמעיט באותם צרכים. אלא שבשונה מהראשונים שקראו להמעיט משום שהם ראו בשלילה את חיי העולם הזה, שלגריד יש שפה אחרת לגמרי. האדם נדרש להמית לא בחינת המתה, אלא בחינת הקרבת קורבן. והקורבן מלמד מצד אחד על חשיבותו של התחום הזה בחייו של האדם, שכן אדם לא יכול להקריב דבר שאיננו בעל ערך, דבר פעוט, איננו ראוי להקרבה. ויתרה מזאת, מטרת ההקרבה איננה להמית בתחום, אלא להעניק משמעות לתחומים האלו כאשר האדם צורך אותם, כאשר האדם חווה אותם. מה שנראה בדברי הגריד הוא שהנקודה המרכזית היא שאין טעם לפרטים הספציפיים האלו בדווקא מהן תפיסת הרמב״ם, שאין טעם לפרטי המצווה אלא רק הכללים. יותר נראה אצל הגריד שערך העניין הוא פשוט בציות לצו האלוקי או בקורבן. והוא מביא הייתי אומר מודל, מאיפה הוא שאב את הרעיון הזה, את העקדה, את אברהם אבינו. הקריאה מאברהם להקריב קורבן איננו מתואר אצלו במה שקראנו בפעם שעברה כזו קריאה חד פעמית, יוצאת דופן, לא ראויה לחיקוי, שבא ללמד לא להקריב ילדים, אלא הפוך, זו קריאה מתמדת ליהודי, קח נא את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו לעולה. אני רוצה להשלים היום בכמה נקודות את הדברים. ראשית, ביחס לעקדה, אני הבאתי בפעם קודמת את הערה 4 באיש ההלכה, אז מן הראוי להקריא היום את הערה 5 באיש ההלכה. בשבוע שעבר קראנו את הערה 4, שם הגריד יוצא נגד התפיסה הרומנטית של הדת, ומדבר על החשיבות של הדת כחוויה דיאלקטית תובנית כלפי האדם. בהערה 5, הגריד רוצה להביא מקור לתפיסה הזאת, שההכחשה היא זאת שמעמיקה את תעודתו הדתית של האדם מעקדת יצחק. הוא אומר כך, אחת המידות שהתורה נדרשת בהן היא הכחשת שני כתובים והכרעת הכתוב השלישי. ולא לחינם, אנו קוראים בבראשית רבה, שאחר שאמר המלאך לאברהם, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, עמד אברהם ושאל, אתמול אמרת לי כי ויצחק יקרא לך זרה, ואתמול אמרת לי, קח נא את בנך את יחידך ועלה יושב לעולה, וכו'. כלומר, הדרמה הנשגבה של העקדה, תראו את הפרשנות שלו, משתקפת לא רק באקט של מסירת נפש של אב ובנו, ובעלאת יצחק לקורבן על גבי המזבח, אלא גם בלבטי נפשו של אברהם, שלא תפס את דברי השם, כאילו חס ושלום הכחישו הדדי. ומכל מקום, הבליג על ייסוריו וחבליו, והשכין בבוקר וחבש את החמור. ואני אוסיף שההערה הזאת היא בעיקר בולטת, שמשלים את זה להתנהגות של אברהם, באותה פרשה, בסדום. בסדום הקדוש ברוך הוא מגלה לאברהם, המחסה אני מאברהם את אשר אני עושה. אברהם עומד ומתווכח איתו, אפילו בעקדה, בלי שום ויכוח, הולך, רוכב על החמור, נוסע על העקדה, והגריד ממשיך ככה ואומר, כשהמלאך נתגלה אליו והכרעה בין שני הכתובים המקרישים זה את זה בא, אז עמד ושאל. כלומר, הוא שם לב שהמדרש מייחס לאברהם את השאלה רק אחרי שנאמר לו, אל תשלח ידך על הנער. שמעתי פעם מפי אבא מרי, שכאמור ערב יום הזיכרון שלו, בשם רבינו הגדול, רבי חיים איש בריסק, שכל זמן שהכתוב השלישי המכריע לא בא, לא היה אברהם רשאי לשאול, ולפיכך התאפק עד סוף המחזה. הוא נאמר בצורה אחרת, בסדום הסיבה שאברהם יכול להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, הוא משום שאין לו צו. ואברהם עומד מול הקדוש ברוך הוא, מתפלל. לעומת זאת, כשיש לו צו אלוקי שקורא אליו, קח נא את בנך, יחידך ועלהו לעולה, אדם חייב לציית לצו, וזה לא זמן לשאלות ולא זמן לוויכוחים, למרות שהם מנסרים בתודעה הדתית שלו. וחלק מהעקדה הם ייסורי התודעה הדתית, הם ייסורי האמונה. רק כאשר בא הכתוב השלישי המכריע ביניהם, הכתוב שאמר לו אל תשלח ידך על הנער, כבר אין צו, ואז הוא יכול לשאול את השאלות. והוא מסכם, ייסורי התודעה של איש האלוקים וכוח הבלגתו הענקי והנורא בוקעים כאן בור בעיר וזך. כלומר, העקדה לפי תפיסתו של הגריד כאן היא לא רק ניסיון האם הוא ישחט את בנו, אלא גם ייסורי התודעה הדתית, ולכן הוא מהווה אב טיפוס, מודל לחיקוי על ידי הדורות הבאים. זאת נקודה נוספת, מטב ידיעתי אלו התייחסויות כמעט בודדות שלו לעקדה, וזה איזשהו בניין אב בתפיסה הדתית שלו, הקריאה מהאדם להקריב קורבן. מה שאני מבקש להעיר את תשומת הלב זה שאנחנו הזכרתי פה לפני שני שיעורים את סוג הטעמים של המצוות שהרמב״ם נותן במורה. ועמדתי בעיקר על הפער הגדול ביניהם לבין הטעמים מהסוג הזה שהגריד נותן. הרמב״ם במורה מדבר הרבה על טעמים היסטוריים, שהם טעמים של תרבות בחברה נתונה, והוא מדבר גם על טעמים פרגמטיים. של שיפור חייו הגופניים של האדם, וכאמור גישה שהגריד יצא נגדה חוצץ. כאמור ההתקפה החזיתית הכי גדולה של הגריד על הרמב״ם בכל כתביו היא בתחום הזה. זה נמצא בסוף וילך הקמיים. שם מעמוד 91 הוא מתעסק כאן בטעמי המצוות, ותוקף חזיתית את עמדת הרמב״ם, ובתוך זה הוא מציין הערה שלי נראית מאוד מאוד חשובה, והוא גם מדגים אותה באמצעות שלוש דוגמאות, זה מעמודים 94 ואילך הדוגמאות, שאפשר לחוש ברמב"ם הבדל בתחומים האלו בין דבריו במורה לבין דבריו במשנה תורה. עכשיו אני לא נכנס כאן עכשיו לכל עובי הקורה, זו המסגרת המתאימה, לכל שאלת היחסים בין הרמב"ם כפי שהוא מתגלה בשני החיבורים האלו. הרמב"ם הפילוסוף והרמב"ם בעל ההלכה, זו פרשייה מורכבת שעסקו בה רבים. לכאורה כלומר שמבין ההוגים במשנת הרמב"ם יש המרחיקים בין הדמויות, וגדול המאחדים את הדמות זה הדוד שלי רב יצחק סבירסקי זכר צדיק לברכה, שרבות בכתיבה שלו על הרמב"ם ניסה להדגיש את המוניזם בתפיסה, את אחדות התפיסה שלו. ואף אז לכן זה לא אומר שאין הבדלי דגשים, ולא רק לא בגלל סכימה אישיות שלו, אלא בגלל הבמה השונה, המסגרת השונה, מחייבת התייחסות אחרת. מה שהגריד כאן בעמוד 94 מדגיש זה, אני אקריא לכם אולי את זה, כן, הוא כותב ככה, It's worthy to note, זה מתחיל בעמוד 93, that Maimonides, the halachic scholar, came nearer the core of philosophical truth than Maimonides, the speculative philosopher. הוא אומר ככה, In contradistinction to the casual method of the philosophical guide that leads to a religious technique, the halachic code apprehends the religious act in an entirely different light. The code does not pursue the objective causation of the commandment, but attempts to reconstruct its subjective correlative. It would seem that Maimonides of the halacha was not intrigued by the how question. He freed himself from the generic purview and employed a descriptive method of expounding the content and symbolic meaning of the religious norm. The what question was his guide in the code. אני אסביר קצת את הדברים האלה בדוגמה, לא שהוא מביא, בדוגמה שלי, אם אפשר, בתחומים האלה שדיברנו. בסדר, דוגמאות יפות. הזכרתי את הטעמים של הרמב״ם. מה? למה לא? אפשר עוד דוגמאות.
זה היה
באנגלית? כן. היום למדתי בתלמידים שלי בישיבה, סוגיה בקידוש לבב, שם הסוגיה דנה, אם אדם מקדש אישה במילים שאפשר למצוא אותה בתנך ולאף אחד לא משתמש בהם. עצורתי, חרופתי, סגורתי, תפוסתי. אז אמרתי להם, כשהייתי ילד, אומרים שהם משחקים סקראבל. ואבא שלי, כידוע, הוא דוקטור לספרות אנגלית. והוא היה מביא מילים, במיוחד בקיו, שיש עליו 10 נקודות, שאפשר לשים אותו בכמה כיוונים, לנצח את המשחק. הוא היה מביא מילים שלא ידעת מאיפה הם באות, והוא תמיד היה משכנע שזה ב-Webster Dictionary. היה מוציא כזה את הדיקשנרי, מאבק, היו עושים בין משחק למשחק, עברו כמה חודשים, והוא היה מוצא, כן, וזה אנגלית. אני אסביר קצת את הדברים. כן? אם אנחנו מתבוננים, נאמר, בתחום של טהרת המשפחה, איך מסביר את זה הרמב״ם במורה, אז הוא מדבר יותר באמת לכיוון של הטעם הפרגמטי. שמה הוא נותן לאדם? זה ההוא שהוא מתכוון. מה הוא נותן לך? מה זה נותן לך מבחינה אישית? והקו הוא, זה משפר את היחסים הבינזוגיים. תחום הכשרות מתואר שם, המילים מאוד ברורות. שהאוכלים שנסרו באכילה, בלשון ימינו אומרים אליהם שומנים, הם מתגוללים באשפה, חזיר למשל מתואר, כי הוא מגיל, ובאיזשהו מקום זו דיאטה טובה. שולחים לעומת זאת למשנה תורה, השאלה של ההאו, כאילו, של מה זה נותן לך, איך זה משפר את חייך, נעלם מהשיח. הרמב"ם לוקח את שני התחומים האלה, ובונה מהם ספר קדושה. וספר הקדושה מכיל בתוכו סך הכל, שלושה תחומים של, אולי אפשר להוציא בבקשה רמב"ם ספר מדע? אפשר בבקשה, תודה. תודה. הרמב"ם בספר קדושה סך הכל שם שלוש גופי הלכות, ארבע, שזה הלכות איסורי ביאה, והלכות מאכלות אסורות והלכות שחיטה, שמתייחסות בעצם לתחום המיניות של האדם והאכילה שלו, והוא מתאר את הספר כספר קדושה, ובהקדמתו למשנה תורה, זה נלמד פה שנה שעברה, שהוא בא להסביר מה מרכיב את ספר הקדושה. אז הרמב"ם אומר, אני מקריא, ספר חמישי, אכלול בו מצוות של ביאות אסורות ומצוות של מאכלות אסורות, לפי שבשני עניינים האלו קידשנו המקום והגדילנו מן עובדי כוכבים באריות ובמאכלות אסורות, ובשניהם נאמר, ואבדיל אתכם מן העמים אשר הבדלתי אתכם מן העמים. אין פה מילה אחת על דיאטה יותר טובה, או נגיד בצורה מאוד פשוטה. אם זו דיאטה יותר טובה, למה רק לנו? למה לא להציע את זה לכל באי עולם? כאן הרמב"ם מדבר במונחים אחרים לגמרי. ההלכות של התחום הזה מבדילים את ישראל מן העמים. וההלכות בתחום הזה מקדשים את האדם מישראל. או במילים פשוטות, הגישה הכללית של הגריד, כפי שהיא מתוארת כאן, דיברנו בפעם קודמת על המושג של הרדמפשן, על הגאולה, של מתן המשמעות לפעולות האלה, זו השפה של הרמב״ם במשנה תורה, וזה עולה במכלול של דוגמאות, הפער הזה בשפות, בין סוג הטעמים שהוא נותן אותם במורה לעומת משנה תורה. לגבי הגריד עצמו, אם נחזור להיבט הזה של הקורבן, אז כאן עולה שאלה מרכזית, שהאמת היא שיש סתירה גדולה בכתבים שלו סביב זה. האם בסופו של דבר, בסוף המסע של הדת, שהוא כאמור מסע רב סבל, האם בסוף מגיעים לאיזה חוף מבטחים, האם בסוף מגיעים לאיזה סיפוק נפשי, או שזה מסע של סבל שמלווה את האדם לאורך כל ימי חייו? כך למשל כאן במסע שלנו, אם נתקדם לעמוד 428, אחרי שהגריד מתאר את הסבל הנורא שאברהם אמור לעבור בעקדה, הוא מסיים כך, מובן שסופה של החוויה ששורשה סבל וחרדה הוא גיל עולמים. בשעה שהסיר אברהם את בנו מעל המזבח על פי פקודתו של המלאך, נהפך הסבל לשמחת עולם והחרדה לאושר נצחי. תחילתה של פעולת הדת היא הקרבת העצמות וסופה מציאת העצמות. ברם, וכאן מגיעים לנקודה המרכזית, כך זה סתם הצגה. כלומר, אם גם הוא בסופו של דבר, מה הוא מבטיח לנו? את מי מנוחות ינעלני, את כל ההרמוניה, אז במה הוא שונה מהרומנטיקנים, שמראש אמרו תלך לשם, כן? אז הוא אומר כך, אי אפשר לאדם למצוא את עצמו, מבלי שיקריב את עצמו עובר למציאה. אין האדם מוצא למה שנאבד לו, ואין יש זוכה בשום דבר משלו, אם אותו הדבר לא הופקע מבעלותו, הוא רשותו קודם לזכייה. וכאן צריך להבין שאי אפשר להקריב קורבן באופן מתודי. כלומר, אי אפשר באופן מתודי להגיע למקום הזה. כשאדם מקריב קורבן, הוא צריך לוותר באמת. ואם הוא כל הזמן עסוק בלשאול, אז מתי ישלימו לי את זה חזרה, הוא לא באמת יקריב קורבן, ולכן לא ישלימו לו. אולי אני אביא משל שעליי מאוד אהוב. כשאברהם אבינו, שהוא אביר האמונה של הגריד, קופץ לכבשן האש, מה הוא חושב שיקרה לו? שהוא ימות. ולכן זה גילוי של מסירות נפש. אז מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? מוציא אותו. הוא כזדים, מוציא אותו. יושב לו האח שלו, הרן, ושואלים אותו, באיזה מפלגה אתה? אתה אברהם, נמרוד? אז הוא אומר, בוא נראה מה יקרה לאברהם. הוא רואה שאברהם מנצח. הוא כמו אלו שתמיד אוהדים את הקבוצה המנצחת. אז הוא אומר, אני אברהם. אז זורקים אותו לכבשן האש. מה הקדוש ברוך הוא עושה לו? משאיר אותו בפנים. למה? כי כשהרן קופץ לכבשן האש, מה הוא חושב שיקרה לו? הקדוש ברוך הוא יוציא אותו. הוא ראה שמישהו במפלגה של אברהם מוציאים אותו מכבשן האש. אז מה הוא עושה? הוא קופץ כדי לצאת. אז מה עושה לקדוש ברוך הוא? משאיר אותו בפנים. למה משאיר אותו בפנים? כי אין לו מסירות נפש באמת. כלומר, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא שומר השם את כל אוהביו. אבל כדי לאהוב אותו באמת, צריך לא לעשות זה כדי שהוא ישמור עליך. כי אם זה כדי שהוא ישמור עליך, אתה לא באמת אוהב אותו. כלומר, הפרדוקס הוא שהקדוש ברוך הוא באמת מעניק שמחה לאוהבים שלו, אבל אם הם, לא, אם הם עושים את זה כדי לשמוח, הם לא באמת אוהבים אותו. כמו מין יחזור לכל המוטו כאן. אם הוא עושה את זה כדי להרוויח שמחה, הוא פרגמטיסט, והוא לא מקבל את הצו האלוקי. ולכן בתור פרגמטיסט הוא לא יגיע לשמחה הזאת. רק מי שבאמת מקריב קורבן, מי שבאמת מקבל עצמו במילים של הגריד את המסע הטרנסדנטלי, הוא יכול לחוות קרבת אלוקים. ולכן באיזשהו מקום, הגישה היסודית שלו, וזה מתואר בצורה הכי קולעת, הכי חותכת והכי חדה, במאמר וביקשתי משם, הוא שהאדם צריך לחפש את אלוקים ובעצם להגיע למבוי סתום. מבוי סתום כי הוא לא יודע איך מגיעים אליו. וכך מתואר שם, שהוא חושב שאי אפשר למצוא אותו, אז הוא ימצא אותו. אבל עוד פעם, אם אתה אומר, אני אחפש אותו כדי, אז לא הגעת למבוי סתום, אם לא הגעת למבוי סתום, לא תמצא אותו. אז בסופו של דבר אי אפשר לזייף את הדבר הזה, אי אפשר. כלומר, צריך להיות אותנטי. והאותנטיות של קרבת אלוקים אומרת, אל תחפש מראש. לא שמחה, לא אהבה, אלא אתה צריך קודם כל להיכנע לקדוש ברוך הוא. ולהיכנע זה עד הסוף. להיכנע זה להיות מוכן להקריב את יצחק ולסבול. בנקודה הזאת, אם מישהו מצליח לכונן, אז בנקודה הזאת לקדוש ברוך הוא נותן לו את השמחה. הייתי כמעט אומר על משקל כל המסה הזאת, שאתה לא מקבל אותו בעקבות פעולותיך. אתה בפעולותיך לא יודע לאיפה להגיע. הוא נותן לך את זה. בפעולותיך אתה לא יודע איך להגיע למקום הזה, כי אני חוזר, אם אתה מחפש את המקום הזה, אתה לא עובד השם, אתה פרגמטיסט. אתה בפעולותיך לא יודע להגיע למקום הוא, אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לך אותו. זה מה שהוא מתכוון. אי אפשר, אני קורא את זה עוד פעם, לאדם למצוא את עצמו מבלי שיקריב את עצמו עובר למציאה. אין האדם מוצא למה שנאבד לו, ואין יש זוכה בשום דבר משלו, אם אותו דבר לא הופקע מבעלותו או רשותו קודם לזכייה. אמנם, התורה הבטיחה גם עושר זמני ממשי למקבל מצוותיה. כלומר, זה שיש רעיון של שכר ועונש, גם הוא יודע, כן? אבל אין הבטחת התועלת זו לתופעת לוואי, למהותה הנשגבת, החודרת הכל, והמקיפה הכל של האמונה באלוקי עולם. תוכנית מהות זו היא למעלה מכל הצלחה סופית. כשאני מפקיע את הגישה התועלתית אל הדת, אני מתכוון לא רק ליחיד וצרכה בפירוטים, כי אם גם על הציבור וענייניו הגדולים. אין הדת מותנית בהליכותיו השימושיות של היחיד או הציבור, אינה כפופה לצרכיו אפילו יותר חיוניים. שדברים דומים נמצאים גם באותה הערה 4 ויש ההלכה. בוא אני אקריא את זה. אני פשוט מתחיל מהמקום שבו אנחנו הסקנו בפעם קודמת. כן? אולי נקרא את המשפט האחרון שמשרשר את זה, כן? שתבין את עוצמת המעבר. אין הדעת מהווה לכתחילה מקלט של חסד ורחמים למיואשים ומוכזבים. נחל הדנים עם דוקי הרוח, אלא מרבולת גואשת וסוענת שתודעת האדם על כל משבריה מחוביה וחבליה. אמנם כן, פה הוא עושה את הפליפ פלאפ, כן? בבין השמשות של מוצא יום מנוחה, שנפשו של אדם מתגעגעת אל קונה ויראה לצאת ממחום הקדושה ששמה שבת, אל החול האפור והנורא, אנו מזמרים השם רואי לא יחסר בנודה שירביצני על מי מנוחות ינעלני, ואנו מאמינים בכל מטרי לבבינו בדברי הכתובים. ברם, פרק זה מצייר מחוז חפצו של איש הדת, אבל לא את דרכו. והדרך המובילה לנאות דשא ולמי מנוחות אינה דרך המלך, אלא שביל צר ועקום, המתפתל בשיפוע ההר שתהום נוראה מסתערת לרגליו. רבים רואים את השם עובר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים, ואחר הרוח רעש ואחר הרעש אש, אבל רק מעטים זוכים לשמיעת קול דממה דקה. מן המצר קראתי יען אני במרחב יאה, ממעמקים קראתיך השם, ותראו איך הוא מפרש את הפסוקים. מן המצר של ניגודים והפכים פנימיים, פקפוקי הרוח וספקותיו, מממקי הנפש, בעלת האנטינומיות והסתירות, ממצולת הנפש המתלבטת ביסוריה, קראתי יאה, קראתיך השם. כאן כשקוראים את זה, יש מצד אחד צליל דומה, שאומנם השם רואי לא יחסר במגיעים, מצד שני, יש פה כבר סיוג רציני מאוד, שכן הוא לא רק אומר שיש הבדל בין מחוז החפץ ולדרך, אלא אומר דבר נוסף, רבים רואים את השם עובר ברוח גדולה וחזק מפרק, אבל רק מעטים זוכים לשמוע כל יום הדקה או בלשון אחרת, לא כולם יגיעו למחוז הזה, לא כולם ימצאו את הדרך, ואני רוצה גם להסביר למה. כי הדרך לא מוליכה לשם. כמו שנבין, אם הדרך היא דרך צרה, מפותלת, אז היא לא, בעצם האדם לא יכול להגיע למקום הזה בכוחות עצמו. המקום הזה קיים, אבל האדם לא יודע למצוא אותו. האדם רק יודע לחפש. כן, ואני חושב שהבסיס הגדול של הדברים הוא בשמות, בפרקים למד ג' למד ד', בעקבות חטא העגל, שם משה מבקש מהקדוש ברוך הוא, הריני נעד כבודיך. ומה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לא יראני האדם וחי. ומה אומרת התורה בהמשך הפרק? שלוש פעמים בשנה ייראה כל זכוכת פני השם אלוקיך. או בלשון אחרת, האדם לא יכול לראות את אלוקים, ומה האדם יכול לעשות? להיראות לפני האלוקים, זה האדם יכול לעשות. האדם לא יכול למקד ולראות אותו, את אלוקים, אין. זה מעבר להשגתו של האדם. אבל האדם יכול להיראות לפניו, להיראות לפניו אומר שאתה מחפש אותו, שאתה בא לביתו, שאתה רוצה להיראות לפניו, שאתה חותר לקראתו, אבל אתה לא באמת יודע את הדרך אליו. אז אנחנו נעצור כאן. הרעיון של הקורבן מדבר עליכם? כן? כאילו זה יושב טוב על הלבות שלכם? הרעיון של הקורבן. כבסיס של החוויה הדתית. לא. אוקיי, אז בואו נדבר אולי על ברסלב פעם הבאה. אני חייב להגיד שלמרות שאני אולי, אני מקווה שזה היה מספיק בלעת לחזור לדברים שאני רואה לא מזדהה עם זה. ואני בפעם הבאה רוצה להסביר את העמדה שלי. עשיתי אותו עכשיו, אני חושב, הייתי הוגון. הסברתי, אני מקווה בצורה טובה את העמדה שלו. ובעיקר הפעם הבאה, וזו הפעם האחרונה, אני מקווה במסה הזאת, אני רוצה מצד אחד להסביר את הביקורת שיש לי לרעיון הזה. נציע משהו תחליפי, שפי מיטב הבנתי כתוב בתורה וגם ברמב"ם יותר מאשר כל הרעיון הזה. בסדר, אז כן, בבקשה.
בכל אופן, יש
קונה תורה
בשעה אחת. בכל אופן, כאילו,
את
לא יודע מתי זה הולך לקרות.
נכון, זה בא ממקום מאוד קרוב. אני אגיד לכם רק סיפור אחרון. בשנה הראשונה שגרנו בבית שמש, יש לנו כמה בעיות של אינסטלציה, לא בנופי אביב כמובן, גרנו באיזה בית אחר. היה לנו אז אינסטלטור בחור חרדי מאחד מהשכונות החרדיות שלימד אותי שיעור גדול. אני התקשרתי לפעמים, הייתי מדבר איתו בערך פעם בחודש, ובפעמים הראשונות הייתי אומר לו, יש לי פרנסה בשבילך, והוא תיקן אותי, אמר לי, לא נכון, אתה נותן לי עבודה. אתה יודע אבל מי מפרנס אותי? קדוש ברוך הוא. טוב.